לאתר, ולקחתי את החבילות ונסעתי.
עכשיו, כשאתה מגיע לשם, איזה סוג יהודים אתה מוצא שם? מה זה, זה ספרדים, אשכנזים, מה זה?
ועל מטה בעצם הייתי צריך לחפש את היהודים. כשהגעתי לבית כנסת שם לפני 13 שנה, בשבת הראשונה, שבת חלמוי את פסח, אז ראיתי בקושי מעניין של יהודים. והתפלאתי מאוד לראות שלפני, זאת אומרת, מיד בתחילת התפילה, גבאי מוציא את קופת צדקה, וכל אחד שמקבל עלייה, הייתך למלות את המחויבתו, את ההתחייבות שלו, מיד על המקום במזומנים. ולא היה שם מישהו שידע לקרוא, אז מישהו הסתכל בתוך הספר התורה, שני קרא מהחומש, כי בחומש יש נקודות. ברוך השם, המצב היום שונה לגמרי. היום ברוך השם, יש קהילה מאוד מאוד פעילה.
כשאתה אומר, מצאת שם כמה יהודים בודדים, היום כמה יש בקהילה?
היום יש אלפי יהודים. בקהילה, זאת אומרת, אלפי יהודים שיש לנו קשר איתם, בקשר תמידי, ויש מכל הסוגים. כי בקזחסטן, לא רק שהוגלו לשם אנשים מכל מיני מקומות ברוסיה ואוקראינה, גם בזמן מלחמת העולם השנייה היו הרבה פליטים. יש גם קהילה מאוד נפלאה של יהודי איראן, שהם הוגלו, הם חיו בגרוזיה. ובשנות ה-50, סטלין נתן הוראה שכל אלו שאין להם אזרחות רוסית, יש להם אזרחות אחרת, פשוט להגלות אותם לכל מיני מקומות. אז היהודי איראן האלו שלא היה להם אזרחות רוסית, קיבלו הוראה שתוך שעתיים הם צריכים לפנות את הבית שלנו, לעלות על רכבות מסע. לקחו איתם רק את המזוזות והתפילין, זה מה שהם יכלו לקחת אותם, היו כמה ספרי קודש שלקחו איתם, והגלו אותם ל-18 יממות ברכבת. הם הגיעו מגרוזיה החמה לקזחסטן הקרה, זה היה בימות החורף. הרבה אנשים מתו בדרך מקור ומרעב, והם הגיעו סוף סוף, הם הגיעו לקזחסטן.
והם הגיעו לאלמאט או שהגיעו למקום?
הם הגיעו, באלמאט לא היה להם אישור לגור, כי זה היה עיר גדולה, רק בפרברים ליד אלמאט, אבל לאט לאט עם הזמן, אז ניתן להם היתר הזה לגור באלמאט, וכולם עברו לאט לאט לאלמאט. זו קהילה מאוד נפלאה, מאוד מאוחדת. ורואים שהדמעות של הסבים והסבות שלהם לא הלך לריק. הם היום מאוד 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 מתקרבים ליהדות, וכל דבר יהודי זה קרוב ללבם.
עכשיו באלמה אתה נמצא גם מהציון של האבא של אדמו"ר מלובביץ', נכון?
נכון. ואני רוצה דווקא לספר סיפור מאוד מעניין. היום אנחנו הרי ביום מיוחד, ג' תמוז. דבר שקשור, זאת אומרת, בלידי אבי עובדו. יש לפעמים, אתה מגיע ליום הזה, יש כאלה ששואלים, רגע, כבר עברו 13 שנה, האם אנחנו שלוחים של הרבי, והאם הרבי ממשיך, זאת אומרת, בעצם שלוחים של מי אנחנו, באיזה כוח אנחנו פועלים. אני רוצה לספר, בלידי אבי עובדו, מה שאני חוויתי על בשרי וראיתי את זה פשוט בחוש, שהרבי ממשיך להשפיע את כל ההשפעות שלו. ורואים שכל דבר זה בזכותו, ואי אפשר להגיד שכל מה שהגענו זה בכוחי ועוצם ידי. רואים מפורש שיש משהו מלמעלה, שהברכה הזאת היא מלווה אותנו, וזה מה שנותן לנו את הכוח. כשאני הגעתי לקזחסטן והייתי שם עם אשתי, אז כמובן שכשנוסעים למדינה אחרת יש כל מיני קשיי קליטה, איך שקוראים לזה, הרגלים אחרים. לא מדבר שיהודי שומר כשרות, אז הוא לא רואה שם לא את השמנת ולא את הקצפת ולא את כל המתאמים הקשרים שיש פה בארץ. אבל זה דבר שלא הטריד אותנו. מה שבאמת הטריד אותנו, שלא היה מקווה טהרה בעיר. ובשביל מקווה טהרה היינו צריכים פשוט לנסוע אלפי קילומטרים להגיע למקווה. אתה יכול לתאר לעצמך את הקושי הגדול שזה גורם. טוב, מילא אנחנו, שאנחנו, אוקיי, אז אנחנו סוף כל סוף נוסעים, אבל הרי אנחנו גרים במקום, ומי ערב שאותם יהודים שיכולים, אם היה פה בעיר מקווה, הם היו הולכים.
נכון.
קיצור, אנחנו ניסינו, זה היה הדבר הראשון שניסינו לעשות, ניסינו למצוא שטח ולבנות שם מקווה. כל הניסיונות שלנו נעלו בתור, ושעבדנו יותר משנה, למעלה משנה, לקבל רישיונות, שום דבר לא עזר. החלטתי אני עם אשתי לנסוע לרבי, לג' תמוז, זה היה בדיוק לפני 11 שנה.
כן. כן.
נסענו לרבי, פשוט בכינו בדמעות שליש. רבי, אנחנו השליחים שלך. אנחנו מבקשים שיתקדם בעניין הזה שאנחנו נוכל לבנות מקווה טהרה ביום.
כן.
ולהפתעתי, הרב יהודה קובלקין, שהוא היום הרב של אסתנה, מתקשר אליי ואומר לי, קיבלנו אישור פי 3.5 ממה שביקשנו. אנחנו ביקשנו מהעירייה שטח של 1,000 מטר מרובע, קיבלנו 3,500 מטר מרובע. והמקום הזה, זאת אומרת, היה לנו כמה מקומות, והמקום הכי ריאלי שהיה, ממש בסמיכות מקום לציין של רב לויק. אני, כשאני ביקשתי לרבי, ועם דמעות, הבטחתי לרבי, שאם אנחנו מקבלים שטח בחף אב, שזה יום ההילולה של אבא של הרבי, אנחנו נעשה את הנחת אבן הפינה. קיבלנו את ה... זאת אומרת, מיד שחזרתי, כבר היה לנו את השטח, והתחלנו מיד את כל הרי בשביל לבנות, צריכים את כל האישורים. עדיין לא הגעתי לסוף האישורים, כבר הזמנתי את ראש העיר להנחת אבן הפינה, ובחף אב, לפני...
חודש וחצי. שנים,
כן. כן, קצת, בדיוק חודש וחצי. ואנחנו עשינו את הנחת אבן הפינה, ובשנה לאחר כך, בחף אב לפני 10 שנים, פתחנו את הבית כנסת, בזכות המקווה, אז כבר הקדוש ברוך הוא, שהוא, אנחנו אומרים, שנותן כבר את ההשפעה, אז הוא כבר נותן עד הסוף. ואז פתחנו את כל המרכז היהודי, שהיום ברוך השם, אז חשבנו שאנחנו בנינו מבנה גדול, היום אנחנו רואים שזה מבנה מאוד קטן, ואנחנו ממש נמצאים בצפיפות דיור.
יש לכם מבנה יפה בהסתנה? גם הוא מבנה יפה. מכובד וגדול.
כן, נכון, נכון, זה תאמר, אבל ההתחלה שלו הייתה לפני 11 שנה, ואנחנו ראינו את זה, זאת אומרת, זה דברים שאתה רואה בעיניים, שזה לא... אתה רואה שזה לא בא מהכוח שלך, זה לא בגלל שאתה... כשאני חתמתי את החוזה עם החברת בנייה, לא היה לי את הסכום שביקשו אז, ולא היה לי אפילו חצי מהסכום. אבל אנחנו, איך אנחנו אומרים, לחתחיל להריבו.
עכשיו, אתם עוסקים בקזחסטן, זו מדינה מוסלמית.
מדינה מוסלמית, ומדינה מאוד, דווקא מאוד מעניינת, הם מאוד מאוד אוהדים. דבר ראשון, הסמל של המדינה, אפשר להגיד, שזה אחווה בין העמים.
אבל עכשיו יש שם קצת צרות במדינה, עם הנשיא והחתן שלו.
תראה, הצרות האלו, כל זמן שה...
כל מה שזה לא מפריע לפעילות, אז אתם פה...
זה לא רק לפעילות, כל מה שאנשים שם יודעים, שדברים, אפילו בדרך גבוה, אם זה מגיע למצב של שחיתות, אז מטפלים בזה גם אם זה בדרך גבוה, זה דווקא סימן טוב. ולפעמים הם חושבים, אוקיי, אם זה בדרך גבוה, אז כבר לא יטפלו בשחיתות. לכן אנשים מסתכלים על זה קצת אחרת, רואים שיש באמת, זאת אומרת, אתה צריך להבין שאחרי השנות הקומוניזם, שהכל נהפך ב-180 מעלות, אז יש כל מיני שינויים דרסטיים, והשינויים דרסטיים האלו יכול להביא לפעמים לאי-יציבות. וכשאנשים רואים שיש יציבות במדינה, אז זה נותן להם יותר ביטחון.
עכשיו אתה אומר לי לסיכום, כמה, אתה כבר 13 שנה שמה, אתה יכול לעשות איזשהו סיכום, כמה יהודים כבר נמצאים מסביב לקהילת חב"ד בקזחסטן?
אני אגיד לך, יש לנו בעיה משמחת, שאנחנו תמיד צריכים, אנחנו תמיד ליצור פירות חדשים. אנחנו עובדים, אנשים מתקרבים ליהדות ומחפשים לחפש, הם מנסים לחפש מקום שיש יותר חיי קהילה מסודרת וותיקה. אנחנו תמיד צריך להתחיל את העבודה מההתחלה. אז לכן יש לנו ברוך השם תלמידים בכל העולם, ובמיוחד בארץ יש הרבה מאוד עולים שהם הגיעו משם לפה, ופה ממשיכים את הצעדים הבאים שלהם ביהדות. אבל הנקודה היא שברוך השם בקזחסטן עכשיו יש בכל כזמן כ-40 אלף יהודים, מה שידוע לנו. יכול להיות שיש יהודים שאנחנו עדיין לא הגענו אליהם.
וכמה קשורים לקהילה?
אפשר להגיד שהרוב קשורים לקהילה בדרך שהיא אחרת, הם קשורים לקהילה, כי בעצם בית כנסת זה המרכז לכל דבר. זה לא רק להגיע ולהגיד קדיש. זה חיי הקהילה, תמיד היה בכל חבר עמים, חיי הקהילה הייתה תמיד סביב בית כנסת. כשאנחנו היום אנחנו נמצאים אחרי תקופה כזאת של 70 שנה שהכל היה סגור, ופתאום אתה רואה את שהכל נפתח, זה בעצם דברים שהרבי לא רק חזה מראש, הרבי אמר את זה מראש, שזה מה שיהיה.
טוב, חשוב מאוד, הרב ישעיה ראש הרכוין, קזחסטן, על מה אתה, סטנה, זה דברים מופלאים לשמוע ששמה, עד לשמה מגיעים, ומשום כלום עושים קהילה כזאת דולה של
יהדות. וזה עוד פעם, זה לא בכלל לא מגיע מהכוח שלנו, זה מגיע מהכוח של המשלח, כי אני בעצמי לא הייתי מגיע להלפית למה שהגענו. ובהזדמנות זו אני רוצה גם להזמין את כל אלו שבאיזה שבא שהיא הם נמצאים בקזחסטן, אז הדלת תמיד פתוחה, ואנחנו תמיד יכולים לבוא ולהתקבל, להתארח בבית כנסת
או באלמטה,
או באסטנה, או פבלדר, או בוסקה מנגורס. שהשם יעזור שתמיד אנחנו נהיה מאוחדים,
אמן ואמן,
ונזכה כבר לגאולה האמיתית והשלמה.
תודה רבה, תודה רבה ולילה טוב.
Ishio esanejo
ואנחנו פונים לארצות הברית, אל ניו יורק, לבית הקברות היהודי, בבית הקברות מנטיפיורי בקווינס, אל רבב רפרסון. שלום לך, רבב רפרסון.
שלום.
ואתה נמצא ליד ציונו של האדמו"ר מלובביץ' בבית הקברות מנטיפיורי בקווינס. והשעה אצלך עכשיו שם?
זה עכשיו חמש וחצי.
חמש וחצי. עכשיו, ישנם מחנות לקראת העלייה הגדולה שתהיה, אני מתכוון שתתחיל כבר מהערב, או יש כבר אנשים שם?
כן, אנשים כבר התחילו להגיע, אבל האלפים יגיעו אחרי השקיעה לערך 8-9 בשעון ניו יורק.
ואז העלייה יהיו, אני מתכוון שיהיו כל הלילה וכל היום.
כל הלילה וכל היום, 24 שעות, כן.
כמה אנשים יכולים לעמוד בצפיפות? הציון הוא קטן. זאת אומרת, יכולו להיכנס פנימה?
יש אנשים מחכים בתור, נכנסים קבוצות של 100 ושתי דקות, וזה ממשיך ככה כל היום.
זאת אומרת, נכנסים ויש יציאה מדרך אחרת, או שזה מאותו מקום נכנסים ויוצאים?
מאותו מקום שנכנסים, כן.
יש איזשהו צל, איזשהו מקום מוצל שאנשים יכולים לעמוד, כי אנשים צריכים לעמוד הרבה זמן בתור כדי להיכנס פנימה.
כן, אנחנו מכנים אוהלים שבו אנשים מחכים, יש שם שתייה קרה בשבילם, ומסכים של וידאו של הרבה שהם יכולים לעמוד בהכל ולהסתכל על הוידאו ולשתות קצת מים.
זאת אומרת, עכשיו אצלכם חם או...
מאוד חם, כן. מצפים מחר שיהיה יותר מ-90 פרנהייט.
וואה, זאת אומרת, חם ממש. כן. עכשיו, מה בן אדם יכול להספיק בשתי דקות כשהוא עומד שם?
אנשים בתור אומרים תהילים והתפילות שלהם, כשנכנסים רק מקריאים את הפתקים שהם כתבו לבקשות הפרטיות שלהם, ושמים את הפתקים על האויל, על הקבר, ויוצאים.
עכשיו, מישהו שלא מצליח להגיע, שנמצא רחוק, אנשים מירושלים, מבני ברק, איך הם, יש דרך לשלוח איזשהו פקס, איזשהו בקשה, שזה יתקבל, שישימו את זה שם על הציון מחר?
כן, אנשים, אלפים פקסים מגיעים מכל רחבות תבל, וכל חצי שעה, שעה, אנחנו מוצאים אותם ומכניסים אותם בתוך האוהל.
אתה יכול להגיד לנו את המספר טלפון? כדי שאנשים ישמעו?
כן, קדומת של ניו יורק זה 718-723-4444.
718-723-4444, זה המספר הפקס.
זה המספר הפקס, וזה לא יהיה תפוס בגלל שיש לנו המון קווים של פקסים.
זאת אומרת שאנשים יכולים לשלוח עכשיו פקס, זה יגיע ואתם מעבירים את זה תוך כל כמה זמן אתם מעבירים לסיים את זה לציון?
כל חצי שעה, שעה.
עכשיו, אני יודע שיש איזה הסדר מיוחד גם שכהנים יכולים להיכנס פנימה.
כן, זה הדרך חסום, כל הקברים הם חסומים, אז הכהנים יכולים להיכנס ישר לאוהל, בלי בעיות.
זאת אומרת, עשיתם גובה של גובה אדם, כזה גובה שיכולים לעבור וכאילו לא נמצאים בבית הקברות.
נכון, נכון.
טוב, תודה רבה לך, רבה רפסון.
בבקשה.
שישמע בשורות טובות. תודה רבה. ואנחנו פונים לעוד נקודה אחת על הגלובוס. עוד נקודה אחת באירופה, לסלובקיה, לברטיסלבה, למה שהיה פעם פרשבורג, ושם אנחנו פוגשים את הרב מיירס. שלום לך, הרב מיירס.
כן, ערב טוב. כן,
שלום. שלום, ערב טוב, מבורך. אנחנו נפגשנו לפני כמה זמן.
כן, נכון.
כן. עכשיו, ואתה אומר לי, ברטיסלבה, כמה זמן אתה נמצא שם כשליח בברטיסלבה?
14 שנה.
14 שנה. כן. ויש, מה שאני ראיתי, מיקום מיוחד וממש פעילות נמרצת מאוד. מה אתם עושים שם בברטיסלבה?
מה אני אעשה? אני הרב של הקהילה היהודית. כן. אני גם כן השוחט. אני גם כן עושה חבר קדיש, גם כן עושה... אני בא קורא בית הכנסת וגם החזן.
וגם מועל.
לא שאין מישהו, מועל לא, אבל זאת אומרת שלא כזה מה לעשות, אבל ממש יותר חשוב, וגם כן יותר קרוב לנושא של הערב, שאני עם הרבנית עם אשתי יסדנו מרכז לחינוך בית חב"ד.
כן.
חוץ מכל העניינים התפקידים במסגרת הקהילה, וזה גן ילדים, גם תחת בעזרת עכשיו מאוד מוכר בעולם רונה באודר, קוראים לזה גם מנחם, מה שם הרבי, גם חיידר, סתמותיידר, וגם קייטן הקייס, גן ישראל.
יש שם, כמה יהודים מסתובבים בסביב לקהילה?
זהו, בקהילה הרשמית יש בסביבות 500 נגיד כתובות, ורובם שהם כאילו רשמים, זה הם יותר זקנים, 60 שנה, נגיד, יותר מ-50 אחוז. ומשפחות קטנות, יש תמונה של גם של נשוי תערובת, אבל אנחנו עושים במסגרת הגן ילדים, במסגרת כל הפעילות של חינוך ותוכניות של חינוך, גם כן פשוט קילוף, ומגלים כל שבוע יהודים חדשים, זאת אומרת, אין עניין של יהודי חדש, זאת אומרת, מה שלא ידענו עליהם לפניכם, וזה יוצר תמונה לגמרי אחרת. אצלנו, בטיפול שלנו, יש עוד 200, חוץ ממה שיש בקהילה, הגיל לא 60, אלא הגיל יותר קרוב ל-40, ועם ילדים קטנים גם כן.
כמה ילדים נמצאים בחינוך אצלכם בברטיסלבה?
בגן, זאת אומרת, זה תוכנית כל יום משמונה עד ארבע וערב, יש 13 ילדים כל יום, ובמספר דומה בהתלמותיר, זאת אומרת, זה גם כן כל יום ארבע ימים לשבוע, ורק בגיל של בית ספר יסודי, עוד 13 נגיד, ובקייטנה, כמובן זה בקיץ, ושם יש 50 ילדים, אבל קשה להבין את המשמעותם של המספרים, הם לא יודעים שלוקחים ברטיסלבה בתור קהילה אופיינית מאוד מאוד קטנה אחרי השואה, אחרי הטוטליטה של הסוציאליזם. אם כן, זה באמת מספרים מעל מה שהיה יכול לצפות, ובמיוחד בזה שאנחנו באמת זה יהיה לפי היהדות, ורק יהודים לוקחים לדוגמה.
עכשיו, כל הילדים שנמצאים אצלך הם ילידי ברטיסלבה, או שכאלו שהגיעו לשם?
ברובם גילדי ברטיסלבה. יש תמיד אחד, שתיים, שגם כן, כאילו מישהו מארצות הברית, גם תם ישראל יש בקהילה, וגם במסגרת הפעילות שלנו גם כן, אבל רובם אנחנו, עיקר עסק שלנו זה פשוט בתרחב את האנשים שגרים פה באופן קבוע.
עכשיו, אוכל קשה, אני מבין שאתם מביאים מווינה, שזה לא רחוק.
תשמע, אנחנו בעצמנו גם כן לא מוכנים להיפשר מקשוב מה שאנחנו היו מוגלים בארצות הברית, אבל זה לא להגיד שאי אפשר לשמור דמה נכונה של קשוב בלי זה. יש הרבה דברים, אני תמיד גם כן משתדל להרחיב את המוצרים ששאל לפנות גם פה, גם חוץ מזה שאני שוחט פה. אז בשר מיד, אין שום בעיה לקנות בשר, גם כן המחיר, גם כן בסדר, אפילו מישהו שגר פה. ויש המון דברים אחרים שאין שום בעיה לקנות.
זאת אומרת, כדאי לבוא לקנות אצלך בשר כשר, כי זה יותר זול.
כן, אבל אין כל כך הרבה. אנחנו בדרך כלל מוכרים לאנשים שלנו, זאת אומרת, את החברים של הקהילה, ומי שמשתתף בפעילות.
עכשיו, אתה לבד עם אשתך שם, או שיש עוד שליחים שנמצאים איתך ביחד?
אנחנו פה, כאילו, בתור משפחה שלמה, באופן קבוע, בינתיים, אנחנו עכשיו, זה רק משפחה אחת, בברטיסלבה, אבל תמיד יש, בדרך כלל יש בנות שעושים גם כן גננות במשך השנה, וגם כן בקטנה, עוד מדריכות, מדריכים גם כן בשביל קטנה, תמיד יש מישהו שעוזר גם כן, והיה גם כן תקופות שלה עוד זוג, ואנחנו גם כן מתכוננים למשהו דומה, בעתיד גם כן, זה פשוט דרוש.
כן, זה כבר ילדים שלך שעושים רעש.
כן, זה תינוק אחד, כן, בדיוק עכשיו אני משקיב את תינוק, אבל לא קשוב.
מה השעה אצלכם עכשיו בברטיסלבה?
עכשיו זה כמעט...
כמו כאן?
זה 11:30.
11:30, הבדל של שעה.
ואצלכם זה מה? זה עוד שעה יותר מוכר. זה באמת של באמצע הלילה, נכון. אבל גם...
עכשיו, מחר אתם עושים איזשהו אירוע מיוחד בגלל ג' תמוז?
כן, 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 גם עכשיו, אני נצאתי קאט, יש מקופר אנשים בבית עכשיו, יושבים את ועדים קצת, אבל אני אמרתי, אני משתיב את התינוק עכשיו, כי אשתי גם כן מתעדת לבינה עכשיו, ואז פתאום הטלפון תצא, זה אתה, אז אני עכשיו, הם מחכים עליי, אבל לא חשוב.
אתם עושים פברינג, אתם עושים פברינג שם בברטיסלבה, מה שקראו לזה פעם פרשבורג.
כן, כן, בדיוק, כן, כן.
טוב, תודה רבה לך, הרב מיירס.
תודה לך.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. היה שווה לחכות.
יפה, תשובה מצוינת. כל הכבוד.
ביום ראשון הקרוב, שלב חצי הגמר של חידון הלכה למעשה. עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי.
התוצאות היו ממש לא צפויות. הייתה כאן דרמה של ממש.
המתח, ההתרגשות והדרמה בדרך לאירוע הגמר הגדול והכתרת חתן ההלכה העולמי לשנת תש"פ. חידון הלכה למעשה. יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. 3 מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
זה הזמן לחופשה בישראל, לגלות מחדש את הצפון הפורח, המרכז המלהיב והדרום הקסום. לטייל בטבע, בחופי הים הנפלאים, לטעום מהאוכל הכי טוב בעולם, ולנפוש באתרי לינה בכל רחבי הארץ. בואו ליהנות מכניסה חינם לשמורות טבע ומסיורים מרגשים בלי תשלום. זה הזמן, והזמינו לעצמכם חופשה בישראל. משרד התיירות.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
חב"ד במאה שערים. חב"ד במאה שערים, כמו שאמרנו, שחב"ד הראשונים הגיעו לארץ עוד בשנת 1777, התיישבו בצפת. הם עלו כקבוצה שמנתה 300 איש, בראשם רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהיה חבר של אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד. הם מגיעים לארץ ישראל, ואז נוסד גם אותו קופת חב"ד בשנת 1805. ובשנת 1827 מוקם גם כולל חב"ד. בנוסף לשלושה כוללים שהיו בארץ אז, כולל ספרדים וכולל פרושים וכולל חסידים. בשנת 1847 מתחילה התיישבות של חסידי חב"ד בירושלים. מיד עם יסוד היישוב החסידי בירושלים התחילה קהילה חב"ד להתרחב מדהים מדהימים, מהירים מאוד, מ-16 משפחות בשנת 1847 לקהילה של 103 משפחות ב-1873. מאה שערים מוקמת על ידי פרושים, ומייסד השכונה והוגי הפרויקט היו שתייכו לפרושים, ביניהם הרב שמואל סלנט, והם הגו להקים שכונות מחוץ לירושלים, ביניהם הוקם גם שכונת מאה שערים. חסידי חב"ד שבעיר עתיקה, גם אם כשאר חסידים בארץ ישראל סבלו מחסור במוסדות שלהם, והתלמידים נאלצו ללמוד בישיבות הפרושים, בהם לא נלמדה בכלל תורת החסידות, ובעידוד ובתמיכת אדמו"ר המהר"ש, הקימו בעיר עתיקה בשנות ה-50 של המאה ה-19 את הכנס הראשון, כמו שאמרנו, בית מנחם על שם אדמור צמח צדק, וקצת אחרי זה הקמת שכונת מאה שערים, יצאו מהחומות גם אנשים מחסידי חב"ד והצטרפו לשכונה המתחדשת. בשנת תרנ"ט 1899 נוסד בית המדרש חב"ד במאה שערים. בית המדרש נבנה על ידי הקבלן רמישי קובלניק מפלוצק, סוחר חשוב שעלה לארץ בשנת 1887. את התרומה העיקרית לבנייה נתן רב יצחק ברב אהרון מקיניסברג, ועל שמו נקרא בית המדרש אוהל יצחק. בית יצחק המקום שימש כבית מדרש, משמש כבית מדרש בתכנסת של חסידי חב"ד, ובמרכזם כקהילה מאה שערים, ששם מצבה שכתוב בספר חוקי חברת בניין יהודה והגליל, הגודל לבנות בית מחסה לעניי כל החב"ד בעיר הקודש ירושלים וחברון, ומוזכר שמו של אותו יצחק קניגסברג, שנדב סכום מסוים על פי הפרטים ואופנים ידועים, שהם נבנו ארבע בתי כוללנו במאה שערים הסמוכים לבית המדרש, ובחוק יטילו עליהם גורל אחת לשלוש שנים כנהוג. ממה שכתוב במכתב אנחנו מבינים שגם יש גם בתי חב"ד ששייכים לארגון וניתנים לסחירות על ידי הגרלה בין קהל החסידים. הרבה אגרות יצאו מטעם אנשי חב"ד לתייעץ עם הרבה בכל מיני נושאים שקשורים לניהול בית הכנסת. בית הכנסת הוא מוצב מאוד מיוחד, בשונה מהרבה בתי כנסת חב"ד בארץ. הוא נמצא ברחוב בלטניה 6, המבנה שלו נראה כמו בית מרובע עם שתי קומות, בלי סימן מיוחד על קורות השער כתוב את המדרש לחסידי חב"ד. הכניסה בשער מובילה לקומה ראשונה של המבנה, עזרת גברים, עזרת נשים נמצאת בקומה השנייה. לאחר מעבר בשער הכניסה נכנסים לחדר מבוא, שם יש כיור, נטילת ידיים, ונכנסים פנימה לתוך בית הכנסת, עם ציורים מופלאים של הצייר רבי אנקל וייסברג, ועוד ציורים של ציירים אחרים. תכנס מאה שערים, מאז שאני ילד ואני זוכר, נגרנו קרוב לבית הכנסת, אני זוכר את ההתכנסויות של יד כיסלב בבית הכנסת, שלשם הגיעו זקני חסידי חב"ד מרחבי הארץ, ושם הם ניהלו את ההתוודויות שלהם. הם היו מאוד מיוחדות, השירים והאווירה, ועד היום, עד היום מי שמנהל את המקום הזה זה הרב סלונים, הרב זאב סלונים שהוא ממשיך לנהל את המקום. כדאי ושווה לבוא שמה ביד כיסלב, כי שמה זה באמת חגיגת חב"ד האמיתית. אנחנו נשמע עוד אחד בשירי חב"ד.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. מוחי תמיד
איתי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
1, 2, 3, 4, חמשת מיני דגן חדש. נסטלה מפנקת אתכם עם חמישה סוגי דגני בוקר בחשרות מהודרת. בסדרה צ'יריוס, קרנץ', קרנץ' ממתיקות מהודנת, גולדן מיניס ופיטנס. בתיאבון.
במוצא שקרוב, חצי הגמר ממשיך. מי יהיו השניים האחרונים שיעלו לשלב הגמר? הקלידנים מופתעים בשנית. שלב חצי הגמר, החלק השני. מוצאי שבת ב-11, רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
מוחי תמיד איתי.
של הרייץ לארץ ישראל, בורו של הרייץ לירושלים, הוא הגיע בקיץ של תפריש פיטט. יש תיאור מאוד מרתק ומאוד מעניין איך הוא מגיע לארץ ישראל, איך הוא שולח מכתבים קודם, איך הוא מגיע לארץ ישראל, ברכבת שמגיע, ואיך הוא מגיע אחרי זה לירושלים. הקבלת פנים שהייתה ברכבת בלוד, ומשם השעה הייתה 9:30, כאשר הרכבת נכנסה לתחנה הסופית בירושלים, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. ירושלים היא הקודש המקדש, והנה דוחות רגליו הקדושות של נשיא הדור, מאורן של ישראל בירושלים של מטה, כנגד ירושלים של מעלה. בשעה 9:30 ראינו את ירושלים וקראנו את בגדינו, ובירכנו ברכת דין אמת. כותב הרבי ביומנו בקצרה ובתמציתיות. הוא מקפל במילים סבורות אלו את גולת ישראל הדבויה והסחופה, אותה את הותיר מאחור בלב שותת דם. כ-5,000 איש המתינו לרבי בתחנת הרכבת. כל הזמן הגיעו אוטומובילים, שבלטו מתוכם אנשים נוספים שנרו ובאו לחזות באור הגדול. אפשר היה לראות חסידים וציונים, אנשי דת חרדית, לצד אנשי היישוב הישן והיישוב החדש. כולם עומדים אכן נרגשים ומצפים. בו ברגע שנכנסה רכבת לתחנה, נכפזו אלפים לקרון של הרבי. מרגע לרגע אתה שומע קריאה, הנה הוא, זהו אדמור, הנה הוא, זהו אדמור. מיד תנועה ותנודה, זה נחשול של ראשים. הרבי קם במקומו, ודמות ראשונית נראית מבעד לחלון, עוד רגע נשקף גם מבעד לפתח הקרון, התרגשות מגיעה לסייה, לאט לאט בהדרת מלכות יורד הרבי מהקרון, ההמון מקבל את פני הרבי מחיאות כפיים נרגשות, הוד והדר, מלכות של מלכות, ורק בקושי רב הצליחו השוטרים הבריטים, בראשותו של סגן המפקד המשטרה של ארץ ישראל, מר ארינגטון, לפלס דרך עבור הרבי בתוך ים האנשים הנרגשים שהקיפו אותו מסביב. כותב ביומנו את כל ההתרגשות הגדולה, הוא מגיע משם לאחר מסכת נעמי וקבלת פנים לקראת כבוד, נוסע הרבי למלון אמדורסקי ברחוב בן יהודה 6, בית המלון המפואר ביותר בירושלים בבעלותו של יחמיל אמדורסקי. מאותה שעה החל הרבי בסדר יום צפוף, שהסתיים רק לאחר עלות שעלה לספינה שהוביל אותו חזרה לאירופה. כשבועיים ימים לאחר מכן, בשבועיים אלו, הרבי כמעט ולא ראה שינה או מנוחה, זמנו היה קצוב בחושיו ומדוד. מאות אנשים הצטרפו מסביב לבין המלון וחיכו כל רגע שהוא יצא אצל המרפסת. אנשים ברכו ברוך שחלק מחוכמתו לרעיו. שעה קלה לאחר מכן התחילו רבני העיר להגיע למלון של הרבי כדי לקבל את פניו, בראשם הגאון רבי שמחיים זוננפלד, רבה של ירושלים וארץ ישראל. הוא בשלב מסוים מחליט גם לרדת לכותל המערבי עם כל הקושי הגדול הוא יורד לכותל המערבי, ושם מספרים אלו שהיו שם באותו מעמד, ההתרגשות הגדולה, הבכי. השאלה שהוא שואל, אם מותר להשיק את הכותל המערבי, כשהוא ננה בתשובה חיובית, הוא מתרפק על אבני הכותל המערבי. הכל נסע בימים של תחילת חודש אב, של אותו תפרי שפיטית. בימים אחרים הוא נוסע, הוא יוצא מירושלים, נוסע לרחבי ארץ ישראל, לראות את ההתפתחות של הרצל, בעיקר להגיע למקומות קדושים. הוא חוזר לירושלים, והרב מגיע אל שכונת מאה שערים, הוא מגיע לכהל חב"ד בחובן יעקב 13, הוא נכנס לשם ומטיל עליהם את המשימה של ניהול כהל חב"ד, מי ינהל את הכהל, הוא עובר על כל הניירת של הכהל, כי זה הכהל הזה הוקם להרבה לפני שנים רבות מאוד, עוד לפני שהוא נהיה רבה, ואז הוא מאוד מקפיד על כל הניירת של הכהל, ובודק שהכל בסדר שם. ביקורו של הרייץ בארץ ישראל. כאן תוכניתנו, חב"ד וירושלים, על קצה המזלג, דיברנו עם הרב זאב דורסטון, עם רבה של מרכז ירושלים, הרב שמעון ליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, וראש ישיבת אור מאיר, על חב"ד וירושלים. תודה רבה לכם על הזנה, ניפגש בשבוע הבא, שוב בסיפור ירושלים. לילה טוב לכם.
Da la 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 di di da di da ay ay da di da ay la 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 di da la di da oh ya da ya da ay ay la 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 di da ay da ya da ya da ay da la 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 di da oh ya da ya da ya da ay la 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 di da
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600 קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
כל חי תמיד משדרים תורה, מפז מפנימים לנו היא יקרה, הלכה השקפה, מוסר וברה, כל חי זה כל התורה.
כל חי, כל חי תמיד איתי.
והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.
אשריכם, 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 תלמידי חכמים. אשריכם, 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 תלמידי חכמים, שדברי תוירו חביבים עליכם.
עכשיו איתכם שיחתו של הגאון הרב בן ציון מוצפי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
וידבר אדוני אל משה ואל אהרון למור. זאת חוקת התורה שציווה אדוני למור. דבר את בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. מקומות מעטים בתורה שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מדבר למשה ואהרון ביחד. יש מקומות למשה לבד, יש מקומות מתייחד הדיבור לאהרון, ואילו כאן לשניהם גם יחד. וכאן שאלו המפרשים, מאיזה טעם תורה הקדוש ברוך הוא מדבר גם אל משה וגם אל אהרון? וישווה אותם יחד. אלא ידוע שפרה אדומה, הסוד שלה, לא ידע אותו רק משה רבנו. כמו שאמרו רבותינו על הפסוק, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך, עליו השלום, ביום שמלך, נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפסוק, במלכים פרק ו', ואמר לו, שאל מה אתן לך? כך אומרים רבותינו, זה מובא בפסיקתא, והרמב״ם מביא את זה גם בהלכה, 9 פרות נעשו עד היום. עשירית, מלך המשיח. 9 פרות עשו אותם, בכל פרה ופרה, הראשונה עשה משה. אבל בכל פרה ופרה שעשו, היו שמים בה מעט מהאפר של פרה אדומה של משה רבנו. כי הייתה צמצנת, מונחת, בתוך ארון הברית, ושם היה אפר פרה אדומה. בכל פרה אדומה שהיו עושים, 9 פעמים עשו, לקחו מהאפר של עשה משה, ושמו בתוך הפרה הזאת, כיוון שרק הוא ידע את הסוד, והיא יכולה לפעול על ידי משה רבנו. מה יהיה איתך בסוף היום? נשים לך כובע של סדרן, וזהו, כמו של ההוא, של צורפת, יש לו כפפות לבנות, פסים, אתה תהיה פה סדרן, בשביל מה אתה לא צריך ללמוד? אתה יודע את כל התורה. כן? אז בקיצור הדברים, אמר לו, למשה, שהוא יודע את הסוד. עכשיו, מה אהרון עושה פה? כמו שהוא צריך לבצע. מי היה עושה? לוקח הכהן. לקחו אליך פרה אדומה, תמימה, וכו'. עכשיו, מי הם היו התשעה האלה? משה עשה אחד, תאר לך כמה ישראל היו טהורים, לא היו צריכים כל הדור הזה, הדור שאחריו, שופטים, מלכים, כמה הרוגים היה, כמה מלחמות, דוד המלך, שלמה המלך, כל מלכי ישראל ומלכי יהודה לא צריכים עוד פרה. הספיק להם הפרה של משה. עד שבא הראשון היה, עליו השלום, עזרא הסופר, שעלה מבבל, ואז שמה, לא איך ארץ לא טהורה. חוץ לארץ, אני לא יודע איך אנשים עוזבים את ארץ ישראל, נוסעים מחוץ לארץ, על מה הם סומכים, אני לא יודע. מפחדים מכל מיני דברים. הוא מפחד לאכול, מפחד לשבת בקצה של השולחן, הוא לא יתחתן לעולם. הוא מפחד, לא יודע מה, לקחת איזו חפת של מת, שמהמת יבוא אליו בלילה ויעשה לו הומום. וכן, זה הדרך. ואילו, לצאת חוץ לארץ, שמה מלאכים עוזבים אותו, באים מלאכים, לא עליכם, אינדיאנים, צ'רקסים, כל מיני, הודים, מה לא, כושים, לא אכפת לו. נשמה שלו מפקיד אותה פה במשטרת הגבולות, ועל תנאי, אם לא עשה עבון, אז יחזירו לו. אם לא, אין, הלכה עליו הנשמה הזאת. הפסיד כל המצוות שעשה. ועושים מחוץ לארץ, ככה. הוא הולך, אומר, אני הולך, קברי צדיקים, הולך לבקר את אמא שלי, אני הולך לראות את העולם, את השם הארץ ומלואה, הוא מתחיל להגיד לך כל מיני פסוקים, ובואי, איזה דרשן נהיה מעולה שבמעולים. וחוץ לארץ, הגמרא אומרת, האוויר שלה תמה, נושם את האוויר של חוץ לארץ, נושם אוויר תמה. האדמה של האפר, חוץ מכבוד ארץ ישראל, תמאה. ככה. אז מה אתה הולך לחוץ לארץ? שמה אין כלום. היה עזרא הסופר עלה מבבל, עשרה יוחסים עלו מבבל, אז היה צריך לעשות פרה אדומה, הוא עשה מספר שתיים, וגמר אותה, נגמרה. לא עבר כמה שנים אחריו, אחיו. וזה אחיו, שמעון הצדיק. שירא כנסת הגדולה, הם היו משפחת כהנים. הוא שמעון ששימש בכהונה 40 שנה. הוא עשה שתיים, לא הספיק אחד, אלא שתיים. מי יודע מאיפה באו, מרוסיה באו עולים, באו מתימן, מכל המדינות בעולם. ממזרח וממערב, מצפון ומים. אז זה עוד שתיים. כמה נהיה? ארבעה. משה, עזרא, שמעון שתיים, ארבעה. אחריו בא יוחנן כהן גדול. הוא היה 80 שנה כהן גדול. רמב״ם כותב, הוא עשה שניים. כמה נהיה? אחריו היה אליהו עני, כך קרא לו, אליהו עני. הוא היה אליהו, שהוא עשה, היה כהן גדול, הוא עשה עוד אחת. אחריו בא חנמאל. זה דוד של ירמיה, הוא עשה, חנמאל בן שלום, עשה עוד פרה אדומה אחת. כמה נהיה לנו עד עכשיו?
שמונה.
התשיעי, בית שני זה היה, רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. הרגו אותו הרומאים, השם יקום דמו, בקרוב. וזהו, פה עצרנו. והיה להם איפה פרה אדומה, ונשאר ממנה. העשירית יבוא משיח צדקנו במהרה, הוא יביא איתו פרה אדומה. לא מה שאלה אומרים, יודע מה, ערבים אומרים צהובה, כעד אום, למגעילים, צהובה. פרה אדומה, התורה אומרת, ואדום זה דין, צהוב זה דין, מה זה צהוב? וכן זה הדרך. אז אם כן, אלה הם הפרות שבכולם שמו אפר פרה של משה רבנו. לכן אמר, רב חיידא עליו השלום, ידוע, הוא תמיד דורש את הפסוק של הפרשה הקודמת עם הפרשה הזאת. איך אמר שמה? בעת קודשי בני ישראל, שניכם לא תיסעו עליו חטא בערימיכם את חלבו ממנו. בעת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. ודבר אמר משה לאהרון, זאת חוקת התורה. הוא אומר, מה הקשר? לא תחללו ולא תמותו. מביא בשם רבנו חיים ויטל, הוא בעל המאמר. בן חיים ויטל כותב שלכל אדם כשנולד נקצב לו מספר המילים שהוא ידבר. לכן לא טוב להיות קריין ברדיו, תדעו. נקצב לו כמה מילים ידבר. ברגע שהוא גמר את המילים, עוזב את העולם. לפעמים הם מירים לו את זה, נהיה אילם. לכן תראו הרבה, יש סקנות, סקני, בעיקר סקנות, לא עליכם. סוף ימיהם, טל מהם הדיבור. זה הנשמה של האדם, זה נמצא בדיבור. ועל זה אמר, האומנם, אלם, צדק, תדברון. מה אומנם אלם? לא חושבת הגמרא. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? יעשה עצמו אלם. תשמע בשתוק. אלם. יכול אב בדברי תורה, כן? אז מה, תמיד חכם שמלמד תורה את ישראל. הוא דורש ברבים. אתה תגיד לו שחס ושלום ימות מהר? לא. צדק, תורה נקראת צדק, תדברון. זה לא בכלל החשבון. אבל הדיבורים, לכן אמר, בקודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, על ידי הדיבורים הנוספים, שאדם מדבר דברים נוספים. הוא הנציג החדשות, זה אני יודע מה, וככה, מקשקש, זה, קוראים לזה, המהדורה המרכזית, אלק. כן. הבנת? אנחנו נקבל פרס פוליצר. כי אדם, מי זה פוליצר, מי זה אמא שלו, לא יודע. אכן אמר, לא תחללו את הדיבור, ממנה ולא תמותו. דוד המלך עליו השלום, מאיפה למדנו? לכן, מה היה עושה? מראה מסכת שבת, דף למד, ביקש מהקדוש ברוך הוא, מתי הוא מת? הודעני אדוני קצי, מדעת ימי מהי, אדעה מחדד אני. אמר לו, אני לא יכול לגלות קץ, זה אף אדם בעולם לא יכול לדעת מתי הוא מת. אלה שבעה דברים נסתרו מבני אדם, וזה אחד מהם. אמר לו, טוב, תגיד באיזה יום, בשבוע, שבאותו יום אני אכין את עצמי. אמר לו, בשבת. לכן דוד המלך כל שבת היה יושב עוסק בתורה, כדי שמלאך המוות לא יוכל לגוע בו. נגיד, בין עולה לעולה, יש מי שברך, עושים השכבות, תהת האחל, מזכירים את כל החולים. גם החולים שהיו מזמן תרח, את כולם. הוא היה לומד כל הזמן קורה. ואז מלאך לא יכול לגשת אליו. גמרא אומרת, הגיע הזמן שלא צריך למות, היה יום שבועות. נודע לו שהוא צריך להיפטר אותו היום. אמר לקדוש ברוך הוא, טוב, ריבונו של העולם, עושה את זה מוצאי שבת, אבל לא אישה. הגיע הזמן של שלמה המלך לשלוט, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. אמר לו, טוב, יהיה יום קודם, תעשה שישי, שבת זה עגמת נפש. המת מונח ככה מוטל בחמה, וזה. אמר לו, לא, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. מה פירוש? יום אחד שאתה יושב אצלי ולומד תורה, טוב לי מאלף עולות ששלמה בנך עתיד להקריב כל יום אלף עולות. טוב. אז הגיע הזמן שלו, בא המלאך לקחת נשמתו, לא יכול. דוד לומד. לכן מוצאי שבת, כל מוצאי שבת היה עושה סעודה. היה אומר, זה סעודה שנשארתי בחיים. אני חושב שעוד, יודע שעוד שבוע בטוח. היה שמח. זה סודת דוד מלכה. מצאתי דוד בסדום. מראה אומרת, איפה מצא? בסדום. מה זה בסדום? בסעודה דוד מלכה, ראשי תיבות. אז הוא, עליו השלום, דוד המלך, היה שמח. הגיע היום שלו, זה היה חג השבועות, יצא בשבת. מה היה עושה? הוא לא ידע שזה היום, אבל חשש. היה לומד. בא השטן, רוצה לקחת נשמתו, הוא לא יכול, הוא לומד, באמצע ליבון תורה, לא יכול לקחת אותו. מה עשה השטן? יצא החוצה, לחורשה, יש לו שם פרדסים ועניינים, תחיל להרעיש. יצא דוד לראות מה קורה, אבל לא הפסיק ללמוד. הוא חשב, השטן, אבל, חשב שדוד המלך יפסיק. לא הפסיק. יצא החוצה, ראה שהוא לא יכול לו, ממשיך לקרוא. מה עשה? היה יורד את המדרגות, שמט לו את המדרגה מתחת הרגליים. עקר לו את המדרגה, אז נפל. נפל, באותו רגע שנפל בשנייה, הפסיק, פרחה נשמתו. והיה מוטל וחמה, שלח שלמה המלך לחכמי ישראל, שתי שאלות. אבא מוטל וחמה, מה הוא לטלטל אותו? מחמה על הצל, שמש. זה עד, עד הלילה, מי יודע מה יהיה. מצד שני, יש גם לא עליכם להבדיל, כלבים של בית אבא רעבים. מהו לחתך את הנבלה ולתת להם לאכול? מה עושים? זה מוקצה. אז יש נבלה שנתנבלה היום, מתה. באו לשחוט איזה פרה, קלקלו את, ה, את השחיטה. נעשתה נבלה. אמרו לו, את הנבלה אתה מחתך לפני הכלבים. שום צער בעלי חיים מותר. את אבא אתה לא יכול. הנח עליו כנקר או תינוק, וטלטל אותו. אותה שעה אמר שלמה, טוב, לכלב החי מן הארי המת. אבא שלו אריה, אבל אין מה לעשות. באותה שעה לקחו את דוד המלך, אז זה למדנו, הנה מעשה אחד. עוד מעשה יש לנו במסר בבא מציעה, דף בבא. מראה אומרת, יום אחד היה שלטון הפרסים פה. איפה פה? בבבל. הם כבשו את עיראק והיו שולטים שם. והנה, יום אחד עכשיו הקבינט הכלכלי, אז היה גם קבינט כלכלי. הם המלך הפרסי בפרס, הכל עובד על כסף. עם המלך ושר האוצר רואים שיש גירעון בתקציב. מה זה? שימיקי, צ'יחופתי, מה עושים? קיצור, אומר לו, שר האוצר, אני בדקתי והסוכנים שלי הלכו לראות, יש איש אחד בגדלו כל הבעיות. קוראים לו רבה בר נחמני. חודשיים בשנה הוא עושה חופש לכולם, במקום לנסוע לפראג, לנסוע אני יודע לאן. אנטרקטיקה, נוסעים לכל מיני, ונצואלה, כאלה, הולכים לפרנס גויים, נוצרים. הם הולכים, יש להם ירחי קלה. חודשיים בשנה, יושבים, לומדים תורה אצל הרב, והוא דורש להם ברבים. וכולם אצלו, והוא מבטל אותם. אני בא לקחת מיסים, לא עבדנו. לא עבדנו. אין, הכל היה סגור, העסקים סגורים, המסחר, השדות, הכל מושבת. אין מה לעשות. אמר, טוב, תתפסו אותו, תביאו אותו לכאן, נעשה לו משפט. מה זה? הוא מבטל אותנו מהעבודה, מהכסף, וכל המיסים, אז מי משלם תמיד? יהודים משלמים. הרי הם אומרים כל הזמן, החרדים לא משלמים מיסים. הם משלמים מיסים? כלום. טוב, השלח הרב שוטרים. הוא שמע, ברח. ברח, הלכו אחריו. הגיע לאיזה אכסניה. באכסניה הזאת ראה כך, לקח, הזמין באכסניה שתי כוסות של ככה וודקה עם טקילה, עם אני יודע מה, כל מיני צ...